קיבלנו פרק שמיני, נכון אם אני לא טועה? פרק שמיני ושמונה פרקים לרמב״ם, הפרק האחרון. כן, ראינו את שתי פסקאות ראשונות. באופן כללי, פרק שמיני של הרמב״ם זה הפרק שחותם את הספר שמונה פרקים. אמרנו, זה פרק, אמנם הוא לא חלק מהמהלך הישיר של הספר, הוא נספח, אבל הוא נספח מאוד מאוד משמעותי, לכן הרמב״ם מקדיש כל כך הרבה שורות לנושא, והנושא זה הנושא של הבחירה, הבחירה החופשית. הרמב״ם בונה לנו כאן, אמנם למפרע, אחרי שהוא סיים את כל המהלך, מסביר שכל הבניין הזה של האישיות הוא בנוי קודם כל בהחלטה המאוד מאוד מודעת, הכרתית, רגשית, וכל רבדי האישיות, שלאדם הוא חופשי, הוא חופשי בבחירתו. אמרנו, זה אומנם קל להגיד את הדבר הזה, אבל לחיות אותו, ראינו שזה יותר מסובך. וכאן הרמב״ם נתן לנו בהתחלה פסקה ראשונה בפרק, הוא נתן לנו קודם כל את ההגדרה העקרונית, שהאדם יש לו אומנם בחירה חופשית במגבלות. זאת אומרת, הרמב״ם לא מתעלם מזה שלא כל דבר אנחנו יכולים לבחור, כולנו יש לנו נטיות מולדות, יש לנו מצבים חברתיים שנולדנו לתוכם ומגבלות פיזיות וכולי, אנחנו נדבר על זה גם היום. אבל מכל מקום, אומר הרמב״ם, יש פער אדיר בין המציאות שבה האדם נולד עם נטייה מסוימת אליה לבין מה שהוא יכול להגיע. ובכל התחומים הרמב״ם מנה לנו, בתחום המידותי, בתחום האינטלקטואלי, אדם יכול להשתנות. זה היה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהרמב״ם הוכיח אין סוף הוכחות מכל הכיוונים שהאדם הוא חופשי בבחירתו. הוא התחיל דבר ראשון מהמימד התורני. אני אסביר איך התורה היא מחייבת אותנו שכר ועונש. כלומר, יש על פי התורה את האפשרות לאדם לבחור בטוב ולסור מן הרע. הוא הוכיח את זה מהאינסטינקט שקיים אצל כל אחד מאיתנו ללמוד דברים. בסדר, אמרנו למידת המלאכות כחינוך, נגרות וכו'. באמת, כולנו מרגישים צורך להשתלם במשהו בחיינו, וזה ביטוי לכל אלוהים, לנשמה שבנו, שיודעת שאנחנו יכולים להשתנות, ולכן צריך ללמוד ולהשתלם. נקודה נוספת, דיבר הרמב״ם, זה על פי השכל, על פי ההיגיון. אנחנו רואים שהמציאות היא מתנהלת, שהאדם לוקח אחריות על מעשיו, מה שהכי בא לידי ביטוי בנושא של המשפט. אין, מחייבים אנשים ופותרים אנשים מעונש, זאת אומרת, כי יש הכרה אנושית בסיסית, שבוודאי שיש לאדם בחירה חופשית. ובסופו של דבר הוא בא ואומר, כל הפעולות, כן, כל הפעולות שאדם עושה בחייו, בניית הבתים, קניית מזון, בריחה בעת פחד וכולי, הם כולם פועל יוצא מזה שלאדם יש בחירה חופשית. אם לאדם לא היה בחירה חופשית, אז ממילא גם כל הדברים האלה היו בטלים. וכמובן שאנחנו רואים שהאינסטינקט הקיומי הוא לא כזה, סימן שיש לנו בחירה חופשית. אז מכל מקום שלא נסתכל, תורה, שכל, קיומיות, ברור שיש בחירה חופשית. ואומנם, אני קורא, עוד פעם, מי שמסתכל במדורה של הרב שילת, זה עמוד רשמנטט למטה, במדורה של אבן תיבון, אין לי מושג, זה המילים אצלי מתחילים, ואומנם האמת אשר אין ספק בה. בסדר, יש לכם את זה פחות או יותר? ואומנם האמת אשר אין ספק בה. שמעשה האדם כולם מסורים אליו, אם ירצה יעשה ואם ירצה לא יעשה, בלי מכפייה ומבלי הכרח לו על כך, ולפיכך הוא היווה המצווה ואמר, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. עשה לי טובה.
רבי מהתיק, יש לי שם עניה, יכול להביא לי שאתה
צריך לראות. אני רוצה לראות משם משהו, תודה. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ונתן הבחירה, תודה, ונתן הבחירה לנו בזה, וחויב העונש למי שיעבור, והגמול למי שישמע, אם תשמעו ואם לא תשמעו, וחויבו הלימוד וההתלמדות. זאת אומרת, אדם מחויב להכין את עצמו למצבי בחירה, ולמנתם אותם את בניכם, ולמנתם אותם ושמרתם לעשותם, וכל מה שבא בלימוד ובהרגל במצוות, וחויבו גם כן ההכנות כולם. שימו לב, הרמב״ם, דיברנו על זה כבר במהלך השמונה פרקים. חלק מהבחירה של האדם זה לא ברגע המעשה, אלא זה לפני. באמת, באמת אדם יכול להגיע למצבים, למצבי קצה בחייו, שעכשיו אין לו בחירה. בסדר? הוא עכשיו אני יודע מה, נכנס לאיזו סיטואציה שהבחירה זה עכשיו או לראות משהו מאוד לא צנוע או לראות משהו קצת לא צנוע, בסדר? נכון, באותה שנייה נתונה הוא כבר הבחירה שלו, גם כאן יש איזו בחירה, אבל בחירה מאוד מוגבלת. השאלה היא למה מראש הכנסת עצמך לסיטואציה כזו. זאת אומרת, היה לך בחירה לפני, זה הרעיון. יש, הבחירה זה משהו שמלווה את כל חיי האדם. האדם לא מגיע למצבים בלי בחירה שלו. ממילא, כאשר בן אדם יודע לצורך העניין שבאמת יש, הוא עכשיו צריך להגיע הביתה, ועובר במקום שיש שם בעיות עם צניעות או בעיות מסוג אחר, אז הבחירה פה זה לא ברגע שאתה נכנס לקניון, אלא הבחירה זה עוד לפני, לעקוף את הבעיה. זאת אומרת, לא להיכנס לשם או למצוא דרך קיצור, או להיכנס בלי משקפיים, אני לא יודע, הדברים מהסוג הזה. זאת אומרת, אתה ממקדם, עושה מקדמי זהירות על מנת לא להגיע לנתונים הללו. אבל הכלל הוא, אין דבר שקדוש הוא מצווה על האדם שבסופו של דבר לא נתון בבחירה שלו. כנראה, לא יודע, בן אדם מגיע למצב שהוא יודע, לא מסוגל, הוא נמצא עכשיו במצבי לחץ בבית, שההורים, לא יודע, המשפחה, הם עכשיו מעמידים אותו אל הקיר, והוא צריך עכשיו להפחית או לפגוע קצת או לפגוע הרבה, אבל הוא יהיה חייב לפגוע. טוב, השאלה נשאלת שוב, איך הגעת למצב כזה? איך הגעת למצב שעכשיו זה הבחירה שעומדת מולך? היית צריך לחשוב מראש, וזה כל מה שהרמב"ם פיתח לנו במהלך שבעת הפרקים הקודמים. אדם צריך להפעיל את כישורי החשיבה וכישורי הזהות, ולמנות לעצמו מהלך חיים כזה, וכאלה אמצעי בטיחות, שהוא לא יגיע בסופו של דבר למצב שהבחירה תהיה בין רע לרע יותר. וכן על זה הדרך. לכן אומר רב, וחויבו גם כן ההכנות כולן, כמו שכתב בספר באמת, ועשית מעקה כי יפול הנופל. זה ציווי תורני. עשית מעקה לגגיך, מכאן האדם חייב להכין את עצמו לקראת מצבים בעייתיים. אדם לא יכול להגיד, שמע, לא, מה קרה? אין מה לעשות. היה מה לעשות, עכשיו אין מה לעשות. אבל קודם היית צריך לחשוב על זה. אין לו. עכשיו, נכון, אני עם הרכב נוהג והלכו הברקסים, אז עכשיו באמת אין מה לעשות. זה עכשיו או להתפלל, או להיכנס בקיר, או להיכנס בעמוד. למה לכתחילה לא עשית, לקחת את הרכב לטיפול? הבחירה הייתה צריכה לעשות לפני יומיים, לא עכשיו. ועשית מעקה כי יפול הנופל, פן ימות במלחמה, במי ישכב, לא יחבול רחיים ורכב, והרבה מאוד בתורה וספרי הנביאים בזה העניין, רצוני לומר, ההכנה. בסדר? ההכנה של האדם זה חלק מהבחירה שלו. והכל מתחיל מהמסר שהרמב״ם כל הזמן מחלחל לנו לנפש, לקיחת אחריות. לקיחת אחריות, אמרנו, זה משהו שמחלחל מגיל צעיר, ספר חסידים, הזכרנו זה כמה פעמים, רבי יהודה חסיד, הוא מדבר על זה, שצריך להרגיל ילדים לא לקבל, לא, שלא יגידו תירוצים כאיזשהו דרך לפתור את עצמם מאחריות. לא התכוונתי לדברים מהסוג הזה, לא שזה לא נכון, זה בהחלט יכול להפחית מחומרת העונש, אבל זה לעולם לא דרך לפתור. קודם כל, שהאדם ייקח אחריות, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ואני מתנצל, זה מותר לבן אדם ליפול, אבל זה חייב להיות עם אחריות. חברה שלא לוקחת אחריות, עם הזמן היא גם בונה לעצמה אידיאליזציה. זאת אומרת, אדם שלא לוקח אחריות על עצמו, עם הזמן תמצא את עצמו, נותן הסברים מאוד מלומדים למה הוא לא אשם, ועם הזמן הוא גם יהפוך את הקורבן לאשם. בסדר, זה גם תהליך מאוד מאוד טבעי. בסדר, יש איזה פילוסוף, סופר יהודי אמריקאי, קוראים לו ג'ורג' שטיינר, זה השם שלו. הוא כתב ספר מאוד מעניין, רק תראו עד איזה רמה בן אדם יכול להגיע מבחינת עיוות מוסרי. הוא כתב ספר שנקרא חטיפתו והבאתו למשפט של אדולף היטלר. לא משנה, הרעיון הכללי בסיפור ההזוי שם זה שהמוסד מגלה שאדולף היטלר, זה סיפור דמיוני, שאדולף היטלר חי לו בעצם בדרום אמריקה, וחוליה של הצהל הולכת לתפוס אותו, והם תופסים אותו, אבל ברגע שהם תופסים אותו, הם מסתפקים שם בכל מיני דברים, ואז יש להם, אין להם, כלומר, הולכים עוד מעט ללכוד אותם, אז הם עושים לו משפט שדה. והמשפט שדה הזה נותנים לו לדבר. וכל הספר זה בעצם טיעון הגנה של היטלר. והספר כולו עושה שם בהסברים מפותלים, שכליים, איך בעצם מי שאשם בשואה זה היהודים. זה נשמע לנו עכשיו הזוי לחלוטין, זה באמת הזוי. אבל כשאתה קורא שם את הספר ואתה נכנס לכל המכבסת המילים הפוסט-מודרנית, שבעצם תבין, הנפש, לנו הגרמנים לא הייתה בחירה, אתם העמדתם אותנו היהודים בעצם המציאות שלכם בבחירה בלתי אפשרית וכו'. דברים מעוותים לחלוטין. ככה התרבות היום עובדת. זאת אומרת, אדם, תרבות שלמה יכולה לשכנע את עצמה, לא רק שהיא לא אשמה, אלא גם מי שאשם זה האלה שאנחנו פוגעים בהם. זה הכל אפשרי. כי הכל תלוי האם מתחיל יש את העמדה המוסרית הראשונית של לקיחת אחריות. האם לקחתי אחריות על הדברים שלי, מכיר בטעותי, או לא, ואז צריך לסדר את כל העולם לפי זה. יש נבואה יפה בישעיהו ג' איזה נבואה ששימו לב כמה היא מתאימה למציאות התרבותית שלנו היום, שוב שהמוקד זה חוסר לקיחת אחריות. הנבואה אומרת ככה: כי הנה האדון השם צבאות מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים. כל הדברים שעם ישראל שמח עליהם, דימה שהם איתנים, שהם יכולים לשמש לו כמשענת, הם יחזיבו. גיבור איש, כן, השם מסיר מירושלים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא, קוסם וזקן. כל הדמויות שחשבו שאפשר לסמוך עליהם, הם מסתברים כמשענת קנה רצוץ. שר חמישים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ולבון לחש. ונתתי נערים שריהם. מי שהולך להיות שר זה הנערים, הילדים, אלה שעוברים מסך, הצעירים, ותעלולים ימשלו בם. תן תעלול, יכול להיות תף ושין מתחלפות, שועלים, זאת אומרת תחמנים. כל אלה שיודעים איכשהו לקמבן וזה, הם הופכים להיות המנהיגים. התעלולים, הלא רצינים, הליצנים, הציניקנים, הם הופכים להיות המושלים. ותעלולים ימשלו בם. ואז תראו מה קורה, וניגש העם איש באיש ואיש ברעו, ירבו הנער בזקן, הנקלה והנכבד, כן, החוצפה, הזלזול במסמכות, המרידה בכל מסגרת, ירבו הנער בזקן, כן, הזקן הזה, מה אתה רוצה פה סבא, מה אתה נכנס לאוטובוס, מה, לא יכולת לחכות לאוטובוס הבא, צריך לקום לך, דברים כאלה. ואז, כי יתפוס איש באחיו בית אביו, סמלה לך קצין תהיה לנו. מחפשים מי שיניג. למה? למה אתה תהיה קצין? כי המכשלה הזאת תחת ידיך. צריך שמישהו ייקח אחריות. אף אחד לא מוכן לקחת אחריות, ואז כנראה, בוא נמצא מנהיגים, אבל מה התפקיד של המנהיגים? לקחת אחריות במקומנו. המכשלה הזאת תחת ידיך. ואז עונה המנהיג על אותו משקל, חלק מהעניין, יישא ביום ההוא לאמור, לא יהיה חובש. כן, חובש לא חובש את האגד, אלא חובש, כוונה, חובש כובע. זאת אומרת, אני לא מוכן לקחת על עצמי את הכובע של המנהיגות. למה? כי ביתי אין לחם ואין סמלה. למה, מה נפרייר? אני צריך לעשות לביתי, מה שנקרא. צריך קודם כל לדאוג לעצמי וכו', למשפחה. לא תשימוני, קצין, למה אני לקחת אחריות? כי חשלה ירושלים ויהודה נפל, כי לשונם ומעללם אל השם למרות עוני כבודו. וכך הוא ממשיך פה הנביא וכו', ממשיך כל הזמן לציר הזה, כל אחד מסיר אחריות פינג פונג על השני, והתרבות הכללית היא מקדשת את הנקודה הזאת. תשימו לב שככה זה עובד היום. היום בדרך כלל שיש איזושהי כתבה תקשורתית או משהו, אז תמיד יש איזו הכנפה אל הקהל. זאת אומרת, מי שהשם זה הממסד, נכון? יש עניים, או יש איזושהי בעיה בביוקרטיה, מי שהשם תמיד זה אנשי הממסד, אנשי הזה, ובסוף אפשר לסיים את הכתבה בביטוי כזה, ולנו האזרחים הקטנים אין אלא להצטער או וכו' וכו'. זאת אומרת, המסר הכללי הוא פשוט. אף פעם אחריות לא עליך. תמיד מישהו אחר, יש איזה גורמים מרופלים כאלה, פקידים, פקידי אוצר, מדיניות ממשלתית, ראש ממשלה, הם תמיד ישים. הדבר הזה הוא פועל ישיר של חוסר הפנמה של העמדה המוסרית של הרמב״ם. על מנת שחברה תיבנה בצורה נכונה, חייבת להיות לקיחת אחריות. אבל על השור, ממשיך הרמב״ם, הנמצא לחכמים, והוא אומרם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הרי הוא אמת, הוא מכוון אל מה שזכרנו, אלא שהרבה ייתו בו בני אדם ויחשבו בקצת מעשי האדם הבכירים שהוא מוכרח עליהם, כגון הזיווג לפלונית, או היות זה הממון בידו, וזו אינו אמת. כי זאת האישה, אם הייתה לקיחתה בכתובה וקידושין, והיא מותרת ונסיעה לפריה ורבייה, הרי זו מצווה. והשם לא יגזור בעשיית מצווה. ואם היה בנישואי הפגם, הרי היא עבירה. והשם לא יגזור בעבירה. וכן זה אשר גזל ממון פלוני או גנבו, או מעל וכיחש ונשבע לו בממונו, אם נאמר שהשם גזר על זה, שיגיע לידו זה הממון ושיצא מיד זה האחר, הנה כבר גזר בעבירה. ואין הדבר כן. אלא כל מעשה אדם הבכירים, בהם בלא ספק ימצאו המשמעת והמרי. כבר ביארנו בפרק השני שהציווי והעזרה התוריים אמנם הם במעשים אשר לאדם בחירה בהם אם יעשם או לא יעשם, וזה החלק מן הנפש תהיה יראת שמיים ואינה בידי שמיים אלא היא מסורה לבחירת האדם כמו שביארנו, ואם כן אומרם הכל אמנם ירצו בו הדברים הטבעיים אשר אין לו לאדם בחירה בהם כגון היותו ארוך או קצר, הורדת מטר או בצורת או הפסד אוויר ובריאותו וכיוצא מזה כל מה שבעולם חוץ מתנועות האדם ומנוחותיו. שוב, פסקה חשובה, יש כמה נקודות צריך להעביר. אומר הרמב"ם, לכאורה לפי כל מה שאמרנו, לאדם יש בחירה, איך אתה מסביר את הביטוי הזה, אבל הלשון נמצא לחכמים והוא אמרם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, יוצא שיש הרבה תחומים שהם לא בבחירתנו. להפך, יוצא רושם שכל התחומים לא בבחירתנו חוץ מיראת שמיים. אומר הרמב"ם, הרי הוא אמת ומכוון על מה שזכרנו. תקף הרב מסביר בדיוק, זה בסוף הפסקה, הוא מסביר מה חז"ל התכוונו. אבל לפני זה אומר הרמב״ם, הרבה יטו בני האדם ויחשבו בקצת מעשי האדם הבכירים שהוא מוכרח עליהם כגון הזיווג לפלונית. הנה הרמב״ם מביא כאן את הדוגמה הקלאסית, שאנשים חושבים שיש גזרה אלוהית עם מי הם התחתנו. בסדר? ומסתמכים כידוע על המדרש עם הבת קול, ש-40 יום קודם יצירת הוולד וכו', ומבלים את חייהם בחיפוש אחרי הבת קול. ולכן הם מבקשים רבנים, מקובלים, בעלי קמאות ומזלות, שיתנו להם אישור שזה באמת אותה אחת או אותו אחד שהבת קול אמרה. אומר רבם, זה לא. בת קול, כל הביטויים האלה של חז"ל, זה ביטויים שבאים להגיד למפרע. אחרי שבן אדם מחליט עם מי להתחתן, בדיעבד, אחרי שהוחלט ההחלטה, מסתבר שהם מאותו שורש נשמה. על זה משהו מזל שבת קול לפלוני ופלוני. בשעת החיפוש יש לאדם בחירה. יש לאדם בחירה עם מי להתחתן. והנגזרת היא, כמה זה נשמע לא רומנטי, שאפשר להתחתן עם כמה בני זוג. בסדר? זה דבר שהוא קצת בעייתי, כי עוד פעם, הרעיון הוא ש... אתה אחת והיחידה, ואתה אחד והיחיד וכו', זה אחרי שמחליטים. לפני שמחליטים, יש אפשרות של ספקטרום, לא אומר אינסופי, אבל ספקטרום בהחלט רחב, להתחתן עם כמה נשמות. יש דבר כזה. אחרי שמחליטים, אז אפשר לעמוד בחופה ולהסתכל בעיניים מזוגגות ולהגיד, את הנשמה התאומה שלי. ואת, כל חיי חיכיתי, לך ודברים כאלה, זה נחמד. אבל זה רק אחרי ההחלטה. לפני ההחלטה אפשר לבחור, אפשר לבחור. לא ככה זה קשה. יש אדם בודק וזה, ויכול להתחתן עם זה, יכול שהיא תתחתן עם זה, ואם החליטה לא, החליטה כן, זה הכל. זה צריך להיות הגישה, זה גם פותר הרבה דברים בחיפוש אחרי ההשלמה. אומר הרמב״ם, הוא אומר, הרבה יטו בני האדם ויחשבו בקצת מעשה אדם בכירים שהוא מוכרח עליהם, כגון הזיווג לפלונית או היות זה הממון בידו, וזו אינו אמת. למה? אומר, מאיפה הוכחה? כי זאת האישה, אם הייתה לקיחתה בכתובה וקידושין, והיא מותרת ונשיאה לפי הרבייה, הרי זו מצווה, והשם לא יזור בעשיית מצווה. אם היה פה משהו הכרחי, משהו לא בחירת האדם, זה לא היה מוגדר כמצווה. אתה רואה זה מוגדר במצווה, סימן שזה מגיע מתוך בחירה. אחרת, לא היה פה שום מצווה ושום עבירה. ואם היה בנשויה פגם, הרי היא עבירה, והשם לא יגזור בעבירה, או אם נרצה, אפילו הוכחה יותר חותכת. יש מציאות של גירושין. איך יכול להיות מציאות של גירושין? איך התורה מאפשרת דבר כזה? סימן שאדם בחירה. באמת, בתפיסה הנוצרית הקתולית, אין גירושין. זה מה שנקרא נישואים קתולים. למה? כי אין פה שום אמון בבחירה של האדם. הכל פה נגזר מהבורא, ואם התחתנתם, אז זהו. הקדוש ברוך הוא החליט שתתחתנו. זה לא ככה. אתם החלטתם להתחתן, זה יפה מאוד. אם באיזשהו שלב הגעתם למסקנה, כמובן זו מציאות מאוד לא רצויה, שצריך כמובן להילחם. אבל אם הגעתם למסקנה שאין פה התאמה, הסימן שהבחירה הייתה מוטעת. הבחירה הייתה מוטעת. זה הכל. אתם שקטים היום, אפילו עכשיו תעזר, אפילו אתם לא שואלים שאלות, הכל בסדר. כאילו, אתם משלימים עם העובדה. לא, בסדר, אבל תעוררו אותי, זה בסדר. כאילו, אין לכם בעיה עם זה? כולכם כבר ניסויים או משהו? טוב. מה זה? לא, מה, ותוכל להגיד שוב שזה לא בבחירת האדם. אבל א', זה שרואים ש... את אולי צודקת בזה, שאם רואים שאחד מבני הזוג נפטר והבן הזוג השני יכול להתחתן עם מישהו נוסף, אז שוב, מה למדנו? שהנושא הזה של 40 קודם יצירת הוולד זה מדרש שבא לבטא איזו מציאות נשמתית ולא בפועל. כי אם זה בפועל, אז איך אפשר עכשיו להתחתן עם מישהו אחר? הרי קודם יצירת הוולד יצא בד פלוני לפלוני, איך אפשר למישהו אחר? זה מדרשים שעניינם לבוא ולהגיד אחרי מעשה. אחרי שהדבר נעשה, יש כאן גילוי וחשיפה של אמת נשמתית משותפת. מה זה? אז הסתבר שזה לא היה בת קול, אם הם מתגרשים. מסתבר אחרי 50 שנה שזה לא היה בת קול. לא, הבת קול לא הייתה, הוא לא עובדים. זה רק איזה ביטוי מדרשי כזה שבא להסביר שהקשר בין איש לאישה זה לא סתם חיבור טכני בין שתי נפשות. אלא יש כאן משהו הרבה יותר עמוק מזה. אבל הדבר בוודאי נטול הבחירה שלנו. וזה גם לא רק עניין של להתגרש או להתגרש, סתם כל יום ויום. האם בני הזוג בונים את הקשר? מגלים את הבת קול הזו, או מרחיקים את הבת קול הזו. זה עניין של החלטה יומיומית. זה תלוי בוודאי בבחיר, לא יותר. כל הבאסה. נקי. יש כמה. תראי את זה בצד החיובי, יש כמה אפשרויות. לא רוצה בכלל לדבר על ימי התנך, שגבר כידוע יכול לשאת כמה נשים, לא רוצה להיכנס לנקודה הזו. אבל אני אומר גם במציאות שלנו היום. כן, לפני החתונה, יש אפשרות לכמה בחיר. זה מוריד הרבה מהלחץ. לא, כי יש באמת, אני הכרתי במקרים, שאחד מבני הזוג, הוא פשוט, הוא לא היה מוכן להתחייב לצד הזה, בלי שהוא יקבל איזה אישור אלוהי, או בת קול בפועל, אם לא בת קול בפועל, הוא חייב לעשות, עושה מעבר בין כל המקובלים והרבנים, לקבל מכולם אישור שזה בסדר. זה לא... אישה מאוד 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 לא מוסרית ולא אמונית. אדם מחליט, בודק, על פי שכלו, על פי תורה, כמובן בהתייעצות, הכל וכו' וכו', ועל ההחלטה, יסוד של דבר, אחריות עליך. וכמובן, 90% מהאחריות הם יהיו אחרי הניסויים, לא לפני. זאת אומרת, לפני הניסויים ברור, יש פה התאמה מאוד בסיסית, כמה אפשר להכיר לפני? זה לא כמו בחברה החילונית שחיים 5 שנים לפני ואז מתגרשים, אחרי שמחליטים להתחתן, אחרי 5 שנים של חיים משותפים. אם קצת פה ושם, כמה נפל, חודש, חודשיים, 3, 4, 5, 5 חודשים, ראו אחד השני. אם זה הנתונים, ועכשיו הבחירה היא בעבודה המשותפת עכשיו לכל החיים. זה הדרך. והבחירה הראשונית יכלה להיות עם כמה, כן, לא רק עם אחד. שאתה יש ממש? כן. אתה אומר מישהו שבכל זאת אומר שיש אחת ויחידה ש...
לא, מישהו שמסתכל על הכל בידי שם חוץ מימן שמיים ומחיר את הכל לא עוד דברים עדיין.
לא, הרמב"ם עוד לא הסביר מה זה הכל בידי שם חוץ מימן שמיים. זה הוא יסביר בסוף הפסקה הזו שקראנו. אני אדבר קודם על המשפט הזה, שאין אף אחד שיבוא ויגיד לך שהזיווג הוא מוכרח. אובן, יש כל מיני ביטויים שתמצא בספרי חז"ל, ראשונים, אחרונים, שמשתמשים ביטויים כאלה, כמו שאמרנו ש... לא בנקודה הזו. בהמשך אנחנו נראה את זה בשבוע, אבל לא נספיק את זה השבוע. יש איזו נקודה שהרמב"ם באמת אומר פה שעליה יש הרבה חולקים. שהוא אומר שיש, כאילו, חוקי המציאות הם לא בבחירה, אבל בתוך פרטי המציאות האדם בוחר. זה באמת יש הרבה שחולקים. אבל הגישה העקרונית הזו שלאדם יש בחירה חופשית במלאה, זה מושכל יסוד בתורה. אחרת שוב, כל התורה הייתה בטלה. ובאמת תשימו לב שהיום, בגלל שהדברים האלה הם לא ברורים, אז יש אנשים, הם יגידו לך יש בחירה. זאת אומרת, הם יגידו, כן, יש בחירה, בוודאי אני מאמין לזה, אבל אתה רואה שכל אורח החיים שלהם הוא שונה. כל אורח החיים שלהם הוא כל הזמן זקוק לאישורים. כל הזמן זקוק ל... עוד פעם, שמישהו יגיד לו שזה בסדר. או החברה, או הרב, או לא יודע מה, המציאות התרבותית וכו'. זה ספקנות כרונית, זה ביטוי לחוסר אמונה. לא, לא, זה הנקודה שעוד נריב עליה. אני אומר לגבי הנקודה קודם כל שהוא מדבר, שזה שיש לאדם בחירה בהחלטות שמצוות על פי התורה. בסדר? לאדם יש בחירה. וחלק מהבחירה זה גם אגב ליטות, זה גם חלק מהעניין. זה גם לקחת בחשבון שבן אדם בוחר. גם קשור לעוד מנושא חינוך וילדים, שחלק מזה שאתה מאמין שיש בחירה, זה גם להשאיר מרווח טעויות. אדם שלא מסוגל לסבול שהוא טועה, זה מראה שבעצם הוא לא מאמין בנושא של הבחירה החופשית. בחירה החופשית חלקה זה לדעת שזה גם לא תמיד אתה תהיה צודק, ויהיה פה נפילות ושנות, וזה גם חלק מהתהליך האלוהי. זה גם חלק מהתהליך. והחשש הזה מלהיקשל, ואף פעם אסור ליפול, ולא להעיז, כי אולי זה וזה, זה הכל ביטויים לחוסר אמון. כן. כי אין דבר כזה מדויק. זה מה שאמרנו, נלחם. בואו נעלה, שני הדברים. בואו נדבר שם לגבי השאלה הראשונה. השאלה הראשונה שאתה שואל, למה זה ביטוי לחוסר אמונה זה שבן אדם רוצה את הדיוק הזה? הדיוק זה אולי לא המילה הנכונה. יש בן אדם רוצה שההחלטות שלו כמה שיותר ודאיות, וכמה שיותר להגיע בהם להחלטה מושכלת ברורה, זה נפלא וטוב. אני מדבר כבר על רמה אחרת, של אובססיה, שהאדם לא מסוגל להחליט, או שהוא מלא כל הזמן בחרדות שמה הוא ייקשל. זה דבר ששולל את יכולת הבחירה. אם השם נתן לאדם בחירה, זאת אומרת שהאדם, השם נתן לאדם גם את היכולת לטעות. בסדר? אז בן אדם עושה את כל מה שהוא יכול בכלים הנורמליים שלו, שהשם נתן לו בעולם, וזהו, ושומר פתאים השם. ועכשיו הוא משאיר את הדברים בידי שמיים. אם אדם לא חי ככה, ושוב, אתה רואה באנשים שגם אם מדברים, הם לא חיים ככה, אלא נמצאים כל הזמן בדילמות, ואולי טעינו, ואולי כן, וכו'. זה ביטוי שאין כאן אמונה, שיש כאן את האלוהות שמנווטת את הכל לטובה. אין פה גבול מדויק. נכון. אין גבול, אין גבול, אין גבול, זה כבר שאלה לפסיכולוג, אתה מבין? כי מתי בן אדם מגיע למצב שזה כבר הופך להיות הפרעה אישיותית, הרצון שלו להגיע לוודאות? לא יודע, זה הגדרה פסיכולוגית, אתה יכול להגיד שזה כבר מפריע לו בתפקוד היומיומי. אם בן אדם לצורך העניין הולך 10 פעמים לבדוק אם הדלת נעולה, אז זה הפרעה אישיותית. בסדר. זה שבן אדם פעם אחת עושה וידור, זה דבר שהוא נורמלי. מה קורה מאדם שעושה 3 פעמים? זה כבר קשה לדון. הוא אומר, בן אדם, אוקיי, אז מישהו, מישהי לא בטוחים, בסדר, יש להם איזה חרדות לפני החתונה. בסדר, נו. מה זה? רופא מנתח. אוקיי, אז השאלה עד איפה? אז זה שאני מסכים איתך. יש לך רופא מנתח. אז ברור שצריך ללכת פה איזה משהו באמצע. מצד אחד לא לסמוך על, איך אומרים, כל דבר שאומרים לך, לא להיות פטי. מצד שני, לא להתחיל עכשיו לעשות דוקטורט על כל דבר. וזה גם יש הבדל באיזה החלטה מדובר. יש הבדל אם זה בניתוח של חיים ומוות. בין בן אדם עכשיו שהולך לקנות, אני יודע מה, MP3, ועושה על זה עבודת מחקר של חודשיים, עם דילמות ובדיקות, ושהוא קונה, הוא לא בטוח, והוא עושה השוואות, ולוקח, אללה, כאילו, ולא חתימה על משכנתה. גם משכנתה, גם פה יש גבולות. אני מסכים, אבל הבעיה הנפשית הזו שורשה באיזשהו חוסר אמונה, כי אדם מאמין, הוא מאמין שהמציאות הולכת לטובה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים לטובה. אז בגדול, הדברים הולכים לחיוב. בסדר, אני עושה את המאמצים שלי לבדוק. גמרנו. גם מה אפשר? שאתה שואל משהו? כן. בסדר, זה לא קשור לסוגיה שלנו. זאת סוגיה, אם בכלל תפקיד של רב להגיד, רב לא תפקיד שלו להגיד אם רופא עושה ניתוח או לא ניתוח. זה עוד סוגיה. בגדול אני אומר, הגישה העקרונית הזו היא לא כל כך דתי גישה נכונה. אדם, עוד פעם, רב לא בא להחליט לאדם במקומו. רב יכול לתת איזשהו מבט, זווית של קודש, במבט יותר דבר שנקרא רוח הקודש. רב לא אמור להגיד, להחליט לאדם החלטות אצל מי להיות מנותח, או איך לתקן את האינסטלציה בבית. זה לא התפקיד שלו. אבל אני אומר, בכל מקרה, זה לא אבל הנקודה שאנחנו מדברים כאן. אנחנו מדברים כאן קודם כל על זה שהאדם צריך ללכת עם ודאות בסיסית בחייו. אמון בסיסי בחייו. ודאי שהוא יכול. כל זה ברבני. כמו שגם ברוך השם, יש עוד כלים לעזר בעולם בשביל החלטות. רוב החלטות את מחליטה, זה לא בגלל, זה לא... נא, הרצון הזה כאילו שרב יגיד, זה שוב, יש כאן איזה... אני צריך, זה השראה אלוהית בשביל ההחלטות שלי. זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא, נגיד זה בשפה בוטה, אין לו זמן עכשיו. כל אחד שצריך עכשיו הסכמה של סנהדרין בשביל ההחלטה, איזה רכב לקנות. וגם להתחתן. זה אומרים החלטה חשובה, אבל להגיד משמעותית בחיים. גם פה, בן אדם שיקח אחריות, מה הוא רוצה? זה חלק משמעות, הבחירה החופשית, יש לאדם. אחרת התורה לא הייתה מצווה את זה. שהרב יתחתן במקומה. זה לא עובד ככה, נכון? הוא צריך להתחתן. מה יעשה גם אחרי שהוא התחתן? כל יום הוא יתקשר לרב לשאול מה להכין לארוחת ערב. יש גם כאלה. זה בדרך כלל יוצא לא טוב. כן. להתייעץ, אבל לא לתת להם עכשיו החלטות במקומה. לפעמים המקובלים מזהים אדם שאין לו שום חוט שדרה עצמי, לא מסוגל להחליט שום דבר. אז, בסדר, יש גם מצבי ביניים. אגב, לא רק מקובלים, גם לפעמים אדם בא לרב, הרב מזהה שיש פה אדם באמת מאוד חסר ביטחון, מאוד לא ברור וכו', ואז כבר הגבול בין הדרכה רוחנית לבין החלטה הוא מתשתש, אבל כהדרכה כללית, לא. אני באמת לא מבין, כאילו, מה אנשים רוצים? שהרב יחתום להם שהניסויים שלכם יהיו באושר ואושר? איזה רב יכול לחתום על דבר כזה? ואם מחר אתה לא מתנהג יפה לאשתך ויוצר עכשיו איזשהו מערבולת רגשית שתוביל לסופו של דבר גירושין, אז מה, הרב כאילו שחתם לכם הוא משלם את המזונות? אתה לא... בעם ישראל זה אף פעם לא עבד ככה. צריך להתרגל לכיוון הזה. כן.
העניין שהכל לטובה זה גם
בממד הפרטי. בוודאי. המציאות זורמת לטובה. נכון, שמסכים שלך בממד הפרטי זה פחות בולט מאשר בממד הכללי. זאת אומרת, זה שעם ישראל סוף דבר יגיע לגאולה, זה ודאי. זה שגם אני אקבל את הטוב מהבורא, זה גם ודאי, אבל זה יכול להיות בגלגול יותר רחוק. אבל עדיין, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים ואת הראש להחליט עכשיו בעולם. וכן, ואני עושה מה שאני יכול. מאי דמיפקד לחביד, מה שאומרת הגמרא, ובעדי דקב שדרחמן על המלך. אנחנו עושים מה שמופקד עלינו, וביסודות התורה, וקב שרחמן, איך זה יתגלגל וזה, אין לנו עסק. יש לו השגחה יותר כללית, זה להפך. ככל שהאדם בוחר יותר בטוב, אז גם השם יותר משגיח עליו. זאת אומרת, הוא מופיע הופעת חיים יותר איכותית, יותר שלמה, יותר אינסופית. מצוין, אבל איך זה מגיע? בזה שהוא בוחר בטוב. הוא בחור אותו. ולא אף אחד נתן לו עכשיו שורת החלטות במקום. בסדר? ידעתי שתתעוררו בסוף עם הסיפור הזה, עם החתונה. כן. ודאי, אבל גם יש לפעמים בחירות שהן שוות. הבחירות שהן שוות. בפשטות, על פי ההלכה, כל, אם הוא לא כהן, זאת אומרת, אם הוא כהן, אז יש לו בעל לשאת גרושה. חוץ מזה, נשות ישראל כולם יכול להתחתן. אם ההלכה מתירה, זאת אומרת שזה ניתן. עכשיו, אתה אומר, בתוך זה, טוב, יש כאלה שזה לא בגיל, וזה לא מתאים, ולא באופי, ולא זה. תוריד את כל הזה, יישארו עדיין כמה. יכול להיות, יכול להיות, שמצד הכלים של אדם, גם לזה הוא יכול להרגיש רגשות, וגם לזו הוא יכול להרגיש רגשות. ועכשיו, למה הוא התחתן עם זו? למה היא התחתנה איתו? כי זה עכשיו, הקדוש ברוך הוא גלגל להם. הם נפגשו עכשיו זה, יכול להיות שאם היה, משיכים לחפש עוד 3 שנים, היו מוצאים עוד משהו. מה זה? זה אין סוף לדבר. אנחנו רואים במציאות שזה ככה, נכון? שוב, כמו שאמרנו, רואים חליל המצב שמישהי או מישהו יתלמנו, ואחרי זה אתה מוצא מישהו חדש, הם יכולים לבנות איתם את חיים. אז הם יכלו גם למצוא אותו לפני 7 שנים, לא? מה זה עוד פעם? עוד פעם, אני מצטער, אני לא שומע. בדיעבד, אז אחרי שזה קרה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים. אבל לפני זה, לא, נכון. אנחנו פועלים עם מה שיש לנו מול העיניים. בסדר. מול העיניים, אדם, נפגש, מישהי, מישהו, וזה, זה נראה מתאים, נראה טוב, עושה רגשות, שמחים. מאושרים, מתחתנים, זהו. אולי מחר נמצא משהו אחר, אולי לא החלטנו מחור, אולי נתגרש עוד חודשיים. הכל יכול להיות. זה לא התפקיד שאנו מתעסק עם זה. אין סוף לדבר. פשוט אין סוף לדבר, ובוודאי שקדוש הוא לא ככה מצפה שאדם ינהיג את עולמו. טוב? למה הוא מלא ספקנות? למה הוא צריך לדוק את הדלת 50 פעם? הרי אתה בדק, תראית את זה בסדר, למה אתה שוב בודק? כי ברור לך שאם אתה עכשיו עוזב, אז יקרה משהו. זה חוסר אמונה, למה שיקרה משהו? אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לטובה, אז בדקת, עשית את מה שמופקד עליך לעשות מצד השכל והתורה. מה, למה שיקרה עכשיו רע? מאיפה הגיעה המחשבה הזו? כן, יש כאן איזה אמון שהמציאות היא רעה. לא, זה כן, כי חלק מהבחירה מובנית על זה שהמציאות הולכת לטובה. אחרת איך יכולנו לבחור ולחיות עם זה? אם בחרנו וברור לנו שהולך להיות רע, האדם אמורה לכל שנייה לנסות להחזיר את הבחירה. מאיפה מגיעה השלווה הנפשית לאדם אחרי שהוא בחר ללכת עם זה? כי יש אמון בסיסי במציאות, יש אמון בסיסי בקדוש ברוך הוא. למה לבחור? כי ככה הקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים בעולם. הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מופיע את הטוב בעולם זה על ידי בחירתנו. זה, אנחנו רואים שהמציאות עובדת ככה, זה מה שהראה הרמב״ם כאן, נכון? כל ה... אחרי שזה הנתון, זה אמר, כמה בן אדם יכול להתבחבש עם עצמו? חבל. לזרום, רבותיי, לזרום. כן. לפני כן דרבנו גרשום, אדם היה יכול, עם כמה בנות קול להתחתן? מה הבעיה? מה יש? אדם, גבר היה יכול, לפני כן דרבנו גרשום, גבר היה יכול ליצור קשר נפשי עם כמה נשים. כן, להירגע, זה בסדר. עכשיו הכל, עכשיו זה בסדר, אין מה לעשות. עכשיו גם הגברים, רק עם אישה. אבל פעם זה היה שונה. מלכתחילה. יש איסור. ממשיכים אתכם דרבנו גרשום גם עכשיו. על חשש. מה זה? שאלה שהרבה דנים בה. מכל מקום, כן, כאילו מה ההפתעה הגדולה? יעקב אבינו, אתה רואה, מצליח להתחיל גם עם רחל וגם עם לאה. מה? יש שם סיבוכים בתוך הבנייה של עם ישראל, אבל אם הוא התחתן, זאת אומרת שהיה יכול ליצור קשר נפשי עם שתיהם. לא נדבר על זה שבכלל הזכירנו עד לפני 100 שנה בעם ישראל לדורותיו איך בני זוג התחתנו. הם לא נפגשו בדייטים וחיפשו את הקשר הנשמתי שיופה ביניהם. אלא יום אחד היו מגיעים ההורים לשרה פייגי ואומרים לה, מזל טוב, תדעי לך שאת משודכת לזלמן... זלמן זיידל שנמצא שם מעבר ל... הבן של השוחט מעבר לרחוב. הם היו שמחים ומאושרים. בסדר, סימן שגם אפשר דברים כאלה. אז היום אנחנו פתאום, אנחנו מודעים רגשית וכו' וכו'. בסדר, אבל עדיין, לא להפוך דברים למה שהם לא. ואומר הרמב"ם, הבחירה, חלק מהבחירה זה יכול לבחור בין כמה אפשרויות וגם לטעות, ושאדם ייקח אחריות וישמח בדבר הזה. ויבנה בית נאמן בישראל. בואו נחזור אלינו. וכן זה אשר גזל ממון מפלוני, או גנבו, או מעל וכיחש, ונשבע לו בממונו, אם נאמר שהשם גזר על זה שיגיע לידו זה הממון, ושיצא מיד זה אחר, הנה זה כבר גזר בעבירה. כן, האדם אפילו אומר, מה אני רוצה, אני גנב, אני אשם, המציאות, הנסיבות של המציאות הביאו אותי לגנוב. אם לא הייתי נולד במשפחה... דלת אמצעים, והלא דופקים אותי בחיים, אז לא הייתי גונב. עכשיו, מה לעשות? לא אשמתי. אתה רואה שזה לא כך. ואין הדבר כן. אלא כל מעשה אדם הבכירים בהם, בלא ספק, ימצאו המשמט והאמריקי, כבר ביארנו בפרק השני, והציווי והזרה התורים. אמנם הם המעשים אשר אדם בחירה בהם יישם או לא יישם, ובזה החלק מהנפש תאירת שמיים ואינה בידי שמיים למסורה לבחירת אדם. שימו לב, הרמב״ם מסביר את הביטוי הזה, הכל בידי שמיים חוץ מאירת שמיים. אנחנו מבינים בפשט את הדברים, מה זה הכל בידי שמיים חוץ מאירת שמיים. כל הדברים שאנחנו עושים בחיים זה לא בבחירתנו, חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת, חוץ מה... לא יודע, היחס שלנו כלפי הבורא. הרמב"ם לא מסביר את זה ככה. הוא בתוך יראת שמיים מכניס את כל הבחירה של האדם. כל מעשה הבחירה של האדם. כל דבר שאדם עושה, כל דבר שאדם בוחר, זה חלק מהיראת שמיים שלו. אז מה זה הכל בידי שמיים? אומר הרמב"ם, אם כן, אומרם הכל, אמנם ירצו בו דברים הטבעיים, אשר אין לאדם בחירה בהם, פיוניותו, ארוך או קצר, או רדת, מטר או בצורת וכו'. אומר הרמב"ם, זה מערכות החיים שהן מחוץ לשליטה של האדם. שזה, למשל, המבנה הפיזיולוגי שלו, דברים שהוא נולד איתם. או, עוד פעם, השליטה על מזג אוויר. זה דברים שהם לא בבחירתו. כל מה שקשור למגע ישיר עם נפש האדם, יש לאדם בחירה, וזה נקרא ביראת שמיים. עכשיו, רק כאן זה נקודה חשובה, אני רוצה להדגיש אותה. הרמב"ם בא ואומר שאין לאדם בחירה אם היותו קצר, ארוך קצר, רדת מטר או בצורת. צריך, הרב קוק מתייחס לדברים של הרמב"ם ומוסיף עליהם עוד נדבך. זה נכון שכהנחת יסוד הרמב"ם בוודאי צודק שלאדם אין בחירה בדברים האלה. עם זאת, ככל שאדם בוחר יותר טוב מבחינה מוסרית, הוא לאט לאט מצליח להכניס גם את המימדים האלה לבחירה שלו. והיה אם שמוע תשמעו, מה קורה אז? ונתתי גשמכם בעיתה. זאת אומרת, האדם בסופו של דבר יכול להגיע לשליטה גם על מימדי הטבע. זה הרעיון. ככל שאדם מתפתח יותר מוסרית, יש לו בחירה גם במעגלים הללו. הרמב"ם מדבר פה עכשיו ברמה בסיסית. ברמה בסיסית שאדם נולד ולא פיתח את עצמו מוסרית, אז יש לו בחירה שוב במעשים שמגיעים לו ביום יום, ולא במעטפות החיים שהן סובבות אותו. אבל ככל שאדם מתקדם יותר, ככל שהוא בוגר יותר מבחינה מוסרית, ככה גם הוא יכול לבחור יותר בטוב. כן. הוא יכול לשלוט גם על נתונים שלא היו בבחירתו בהתחלה. כן, בעומק העניין, כן. זה באמת לא, אנחנו לא יכולים להביא את זה כדוגמה, אבל אתה מניח שאם הבחירה של אדם יכולה להגיע למצב של שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, אז מן הסתם גם הוא יכול להגיע למצב של בחירה שתשנה עוד 2 סנטימטר אצלו בגובה. לא, הוא מוסיף קומה נוספת. הרמב"ם מדבר כאן ברמה בסיסית. הרמב"ם מוסיף כאן, שזה על פי המקובלים, שצריך לדעת שגם הדברים בסופו של דבר ניתנים לבחירה. וכאן אתם גם מבינים שככל שהאנושות מתבגרת יותר, יש לה יותר בחירה. וזה מעיד על הפוטנציאל המוסרי האדיר שאנחנו נמצאים בו היום. זאת אומרת שהיום יש לנו מרחבי בחירה פי כמה יותר גדולים מהאדם בימי הביניים. אדם בימי ביניים לא היה לו בחירה איפה לגור, לא היה לו בחירה במה לעבוד, וגם לא היה לו בחירה במה להתחתן. כי הוא נולד במציאות, הנתונים היו מאוד מאוד מקובעים. אדם היה נולד במעמד חברתי מסוים, ולא משנה מה הוא היה עושה, הוא היה נשאר בו עצוב חייו. היום מרחבי הבחירה הם אדירים. כמעט כל דבר נמצא היום בבחירה. אפילו המין של האדם כבר מסוגל להיות בבחירה בעולם המטורף שאנחנו חיים. הדבר הזה הוא כמובן יכול להביא לעיוותים קשים כמו שדיברנו, אבל זה מעיד, אומר הרב קוק, על פוטנציאל מוסרי אדיר שמתגבר בעת הגאולה. זה חלק מהסימנים של הגאולה, זה היכולת של האדם לבחור בעוד ועוד ועוד מרחבים. אתם מבינים לבד שהאנושות לפעמים היא מגיעה למצבים כאלה שהבחירה שלה היא מגיעה בחוסר התאמה עם המעמד המוסרי שלה. למשל, הנושא של שיבוט גנטי, שימו לב שזה מעורר חרדה בכל האנושות. כי יש פה איזו תחושה שהבחירה פה מקדימה את המוסר. יש לנו פה איזו יכולת טכנולוגית אדירה לשנות סדרי בראשית, אבל לא ברור שיש עדיין בשלות מוסרית באנושות לעכל את זה בצורה נכונה ולא לקחת את זה לדברים שליליים. ולכן באופן טבעי הרבה מאוד נזרים מזה, ויפה מאוד, ויפה מאוד. אבל עדיין זה מעיד על דברים אדירים. וצריך לנצל אותם במה שכמובן הוא בהתאם למוסר. למה אני מקדים את זה? שמעתי איזה דבר שטות, שאני לא יודע, זאת אומרת, ברור לי מאיפה הוא הגיע, אבל הוא מגיע בחוסר הבנה בסיסית בדברי הרמב״ם ובדברי הרב קוק, שלמשל, שמעתי פעם הדרכה ממדריכת הריון, יש דבר כזה, לפני לידה, שהיא המליצה לנשים לא לקחת הפידורל. לא, לא, יודעים מה זה פידורל? אתם בטח יודעים, אני אומר עליכם, אתם יודעים מה זה פידורל? יפה, זה נכון, בלידה יש כאבים מאוד גדולים, יש היום, ברוך השם, הטכנולוגיה, הרפואה הצליחה ליצור איזשהו משהו שגורם לפחות כאב. אז היא שמה, נתן לי שם שיעור, זה היה כאילו עלק רבנית, מיילדת, לא יודע, היה שם איזה שילוב מעניין, שהייתה שם שיעור שאסור לקח את הפידורה, למה? באמת כתוב בתורה, בעצב תלדי בנים. את החדוש הוא גזר שיהיה עצב. זה פשוט, לא יודע איך להגיד, זה פרימיטיביות לשמה. זה שבעצב תלדי בנים, זה שברוך השם היום, הטכנולוגיה למצב שהלידה תהיה בלי אותו עצב ואותו צער שהיה פעם, זה חלק מהגאולה. זה חלק מזה שהעולם הולך ומתפתח וחוזר לגן עדן, לתיקונו. ומנסים להחזיר את זה אחורה, זה בדיוק כמו שהכנסייה התנגדה, כן, אותו שהמציאו את המטוס, אז האחים רייט המציאו את המטוס, היה התנגדות מהכנסייה הנוצרית, כי אמרו שאם אלוהים היה רוצה שנעוף, הוא היה בורא לנו כנפיים. הוא לא בורא לנו כנפיים, אז מה פתאום עושים מטוס? פשוט אנשי חושך, אין לי להגיד את זה, אנשי חושך שמנסים להחזיר את העולם אחורה. כן, ואז עושים, הופכים את זה כבר לתרבות שלמה. כן, צריך שיהיה זרימה עם הכאב, ובעצם זה טוב, זה כאב בריא, זה כאב... פשוט חוסר הבנה בסיסית באמונה. ככל שהמדע יותר מתפתח ומאפשר לאדם יותר בחירה, זה יותר טוב, יותר טוב. והרצון לא להשתמש בדברים האלה, זה קיצור, זה לא הרמב״ם ולא רפוק ולא שום דבר. בגדול, כן. רק שאנחנו מפעים שזה הפוך, שלהפך, שההתקדמות, היום אנחנו אומרים שההתקדמות המדעית היא מקדימה את ההתקדמות המוסרית. אבל מצד האמת זה נכון. העולם בעומק העניין מצליח להתקדם מדעית, כי עם ישראל חוזר לארצו. בסדר, אז זה כבר התקדמות מוסרית של האנושות, בלי... אז פה יש כבר חוסר הטעם, וכאן צריך להיזהר, אבל בדברים שזה לא סותר שום דבר תורני, מה איפה כתוב שצריך לסבול? איזה שטות. מזוכיזם, לא יותר מזה. כן. לב זה נתון שצריך לבדוק אותו. אני לא מסכים שהתרופות יותר מזיקות מועילות. המדע של היום, מדע רפואי של היום, ברובו הגדול הוא מועיל, והוא מעלה תוחלת החיים וכו' וכו'. נכון, ופה נגיד, שאם יש עכשיו, לא טענה, מישהו אמר, מה, טוב, הפידורל יש בו סכנה. בסדר, יש כן, צריך לחתום, כשאתה לקחת הפידורל צריך לחתום כמו לפני ניתוח. כי יש פה סכנה שזה ייצור שידוק וכו'. אז זה כבר עכשיו שיקול דעת, מדעי, שכלי, האם זה באמת מועיל או לא מועיל. אבל מצד העיקרון שבעניין, שבאדם עכשיו יכול לשנות את מה שאומר פה הרמב״ם, כן, אם יהיה ארוך או קצר, במקרה הזה אם יסבול או לא יסבול, ודאי שבן אדם אמור, אם יש את האפשרות, לנסות כמה שיותר לשנות את המציאות הנתונה. אין שום עניין לחפש סבל, אין שום עניין להישאר במקומות. אני אומר, אדם יורד גשם, אומר, אם הקדוש הוא רוצה שנירטב, אז לכן הוא נפתח מטריה. למה? אולי הקדוש ברוך הוא שלח לך כאב ראש כדי שתתגבר על זה. כן, עם כדור. כדור, תקח כדור אקמול, תתגבר על זה ותלך ללמוד תורה, למרות שהיה לך כאב ראש. למה לא? מה זה? זה היה מקרה זמני בעם ישראל, מסביר הרב קוק שם בעניה, שחזקיה הוא בא אחרי תקופה שעם ישראל עבד עבודה זרה. ולכן היה צריך פה איזשהו מה שנקרא איזון לכיוון השני. תגיד להם, עזבו את ספרי הרפואות ורק תסמכו על אביהם של השמיים. זה סוגיה שצריך לדון. אבל בגדול, מה, חכמי ישראל מתנגדים לתרופות? איפה זה כתוב? א', אני לא יודע. אני ב-35 חייב להגיד לך, לוקח, כל פעם שיש לי כאב ראש, לוקח אקמול מלידתי, ובינתיים זה עובד מצוין. אני לא יודע. ובית, אם לא, בסדר, אז זה כבר נתון טכני. צריך עכשיו סטטיסטיקה רפואית. אולי הסתבר שהתרופה הזו היא לא טובה. יש לה נזקים, שצר אדם צריך לחשוב האם הנזקים שווים את הרווח. אבל בואו נמצא שמודד הנחה שהם רוצים תרופה שאנחנו לא יודעים אלא שום תופעות לוואי. לא במקרת ולא מתיר. ומצוין, עכשיו האדם יש לו כאב בטן, ועכשיו יש לו הזדמנות במקום להתפתל יומיים ולבטל תורה ולבזבז את זמנו, יש לו אפשרות עכשיו לדלג על זה, לקחת תרופה ולקום. מה השטות הזו להישאר ולתת לטבע לעשות את שלו? אליו הגיע גישות אליו, זה פשוט גישות נוצריות, שתופסים כאילו שאסור למדע להתפתח, שאסור לאדם להם, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, צריך להישאר ככה, אין לנו בחירה בזה. יש בחירה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה יכולת השכלית, זה חלק מהבחירה, עכשיו לשנות את זה. כל חיינו הם כאלה, למה אנחנו עכשיו נמצאים פה בחדר עם ארבע קירות ומזגן ולא יושבים בחוץ תחת השמש הקופחת, כי הקדוש ברוך הוא ברא את הבתים, הוא ברא אותנו בלי בית. מה זה? זה ידיעה ובחירה, זה הרמב"ם מתעסק עם זה, הוא ייתן איזה כל ה... כן, הקדוש ברוך הוא, אני אומר, הידיעה, שאלת מה שאתה אומרת זה שאלת הידיעה והבחירה, שאם הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, איך יש לנו בחירה? נכון, זו שאלה טובה. עוד פעם? אבל אני שאלתי מבחינתנו, אני מסכים, את עונה פה על השאלה ברמה הפילוסופית, זאת אומרת הרמב"ם מתעסק עם זה, אנחנו נראה, השליש האחרון של פרק שמיני עוסק בדיוק בשאלה הזו, אבל אני עוד לפני שאנחנו רואים לרמה הזו, איך לפתור את זה מבחינת השכל, קודם כל ברמת הנגזרת, מה הרמב"ם אומר ברמת הנגזרת העבודה היומיומית שלי, איך את עובדת עכשיו שאת צריכה להחליט החלטה בעולם? עוד פעם, אם אדם לוקח את הרעיון הזה של הידיעה, במשמעות שאין לו בחירה חופשית, בסדר? אז אומר הרמב״ם, אם זה ככה, אז איך התורה נותנת על זה מצווה או עבירה? כאן לומדים שהעיקרון שיש ידיעה של הבורא, זה לא אמור להשפיע על ה... זה לא רלוונטי ליום-יום שלנו. זה איזושהי ידיעה שאנחנו יודעים אותה ברמה הפילוסופית, שכל מה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא ממנו. שעכשיו אנחנו מחליטים, זה לא מעניין אותנו הידיעה הזאת. ברור. עוד פעם, בדיעבד מבחינתנו התכוונתי. מצד הבורא, בוודאי שהכל מלכתחילה ידוע, מה שנבחר וכו'. אין בעיה עם זה. מבחינתי, אני יודע את זה רק בדיעבד, אחרי הבחירה שלי. וזה מה שחשוב לנו. נה, הרמב״ם הוא פחות מתעסק, נקרא לזה, בדיונים מופשטים אמוניים. הוא יותר, הספר הזה, שמונה פרקים, יותר עניינו לתת עכשיו את הכלים הנפשיים לאדם ביום-יום. וביום-יום, עזבי עכשיו מהידיעה של הבורא, עזבי עכשיו מהבת קול, עזבי שום דבר. את בוחרת על פי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם. מצד הבורא אל תדאגי, הוא יודע הכל, יודע הכל, זוכר הכל, הוא מסודר. הבעיה זה איתם. וזה פחות או יותר גם התשובה של הרמב״ם, הוא יבחין בין ההסתכלות שלנו להסתכלות של הבורא. זה שאומר שהקדוש ברוך הוא יודע הכל זה מצד ההסתכלות של הבורא. מצד ההסתכלות שלנו, כביכול, הבורא לא יודע. זאת אומרת, לנו יש פה יד חופשית. זהו, שזה זה כבר לא ברור, כאילו, מה, לא מבין, מה הוא רוצה? שהרב יבחר בשבילו? למה? אז אני אומר, אז למה שהוא יחיה? שייתן לרב לחיות בשבילו ולגמור סיפור. אם הוא נברא בעולם, סימן שיש לו את האישיות המיוחדת שלו, שהוא צריך להופיע בעולם. חלק מההופעה של האישיות זה הבחירה החופשית של האדם. מנה. וגם, אני לא חושב שיש רב גם שנותן דבר כזה, אתה מלחם רציני, לא יתן דבר כזה. הוא אומר, נותן לאדם הדרכות, צריך לדעת בין הדרכות ובין שילת בחירה. זה עולם ומלוא שפים הגבול ביניהם מודק. בסופו של דבר הבחירה לאדם. המצווה היא שלו. אדם לא יכול לקדש אישה אם הוא לא עושה דם מרצונו. אם אדם, הוא לא רוצה ולא זה, רק מי שכפה עושת, כי אמרו לו, הרב אמר לו. אתה פרושה שהקידושים תופסים בכלל. זה לא עובד כך. חייב להיות מרצונו. לדעתו, לדעתה וכו'. תראו, יש פה איזו פסקה, שאני פשוט מדגיש את הנקודה הזו, כי לפעמים לא ברורה. אומר הרב כך, באורות האמונה, עמוד 70, אומר הרב קוק את הפסקה הבאה. מתוך קטנות אמונה, נדמה שכל מה שבני האדם מזדרזם, אמרתי שהשיעורי קסה, אני רואה זה בסוף לא... היה פה איזו בחירה אלוהית שהשיעור יתארך בלי כוונה מצידי. מתוך קטנות אמונה נדמה שכל מה שבני האדם מזדרזים לחזק את מעמדם, להילחם נגד הרעות המתרגשות בעולם, לכבוש להם מדע, גבורה, יופי, סדר, מתוך קטנות אמונה נדמה שכל אלה אינם דברים היוצאים מחוץ לתוכן האלוהי שבעולם. קטנות אמונה אומרת, כל זה של המדע האנושי מביא לאדם בחירות חדשות, זה כנגד התוכן האלוהי. זו גישה פרימיטיבית כזו. השם ברא אותנו ככה, אז אסור לנו להשתנות. אומר הרמב״ם, כל זה טעות גדולה וחיסרון אמונה. הדעה התאורה רואה את ההופעה האלוהית בכל תיקון חיים, יחידי וציבורי, רוחני וגשמי. והיא מודדת, שימו למער, איך הדעה התאורה מודדת דברים במציאות? היא מודדת העניינים רק במידת התועלת שהם מביאים או הקלקול שהם מקלקלים. אם יש פה המצאה שמביאה תיקון לעולם, על פי שכל, על פי תורה, זה חלק מההנהגה האלוהית בעולם. שככה הדברים יופיעו. ואנחנו משתמשים בזה בשמחה וברצון ומודים לקדוש ברוך הוא על זה. כן. אסור כליים, שוב, כי אתה כבר מטשטש משהו שאסור לך לטשטש. את רצון הבורא, כן. לא, כי זה, עוד פעם, עכשיו צריך להבין מה הבעיה בכליים. למה כליים או שיבוט גנטי, דברים כאלה, זה פוגע במגמה האלוהית בעולם. אז זה סיפור אחר. אבל אם, כמו שאמרנו, דוגמה קודם, הפידורל, מה זה פוגע במגמה האלוהית בעולם? מה, הקדוש ברוך הוא ציווה לבני אדם לסבול? בעצם תלדי בנים, זה כללה, זה לא כמצב אידיאלי. נו, ואם ברוך השם, או בזעת הפך תאכל לחם, אז ברוך השם שהיום זה בהרבה פחות זהה מאשר פעם, נפלא, זה חלק מהגאולה. זה, כך אומר רב, זה תיקון החטא אדם הראשון. המדע, זה חלק מתיקון, מתיקון החטא. אז צריך לשמוח בזה. לכן זה הדבר. טוב, יצור, אומר הרב, ולכן היא מודדת העניינים רק במידת התועלת שהם מביאים או הקלקול שהם מקלקלים, לא תוהו בראה לשבת יצרה. זה הפסוק שהרמב"ם מביא פה. התפקיד של האדם זה לשכלל את העולם. ולכן אני חוזר פה לדברי הרמב"ם. הרמב"ם אומר שבבחינה בסיסית באמת יש בחירה לאדם בדברים שמגיעים אליו ליום יום, ולא במרחבים גדולים יותר. אבל, הרב קוק בא ואומר, ככל שהמציאות המוסרית הולכת ומתפתחת, ככל שהאנושות הולכת ומתבגרת, ככה גם הדברים האלה ניתנים לבחירה. ולכן מבינים שהבן אדם צריך לשאוף יותר ויותר לבחירה. זאת אומרת, זה מצוין. כמו שמאדם עכשיו מתגלים לו, כמו ילד קטן, לילד קטן יש מעט מאוד בחירה. זה מצב לא טוב. האדם צריך לשאוף להיות מבוגר. מבוגר זה כמה שיותר יש לו בחירה. וזה שמאדם נחשפים לו עכשיו התמודדויות חדשות, אתגרים חדשים, משברים חדשים, דברים שהוא לא חשב עליהם והם עכשיו מופיעים מולו, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. זה הזדמנות למרחב הבחירה שלו להתרחב. בסדר, אדם צריך לשמוח שעכשיו נגלו לו עוד כמה אפשרויות, ובתוך כך הוא בוחר את מה שהוא צריך לבחור. טוב, אז נעצור כאן, או שנמשיך בשבוע הבא.